התשכ"ף זה בעמוד רש כף דלת. כן. בעמוד רש כף דלת, בעמודה הימנית, שורה 9. כבר ביארנו לך בפרקים הקודמים. כי השם יתברך הוא כמו צורת ישראל האחרונה. ולפיכך, שיתף השם יתברך שמו בהם. כלומר, צריך להגיד לך, שיתף השם יתברך שמו, כלומר, את שמו בהם. כי הוא יתברך צורת ישראל בפרט, וכמו שאמר הכתוב, והכריתו שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא יש לו אינטרסים. הוא משקיע אותם. אצל מי הוא משקיע אותם? איפה הוא שם את המניות? בעם ישראל. כלומר, ההצלחה של האומה הישראלית זה הצלחת שמו. לכן, אפשר לומר, יש לו אינטרס לגאול אותנו, שאם לא כן, מה יעשה לשמו הגדול? כמו שאמר גם יהושע, כן? והכריתו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול? כמו שמשה אמר. כן, למה יאמרו מצרים? ברעה הוציאם. או יותר מזה, הוא אמר, כן, בפרשת המרגלים, משה אומר, ועתה יגדלנה כוח אדוני. כן, כלומר, זה עוד יותר, כאשר דיברת לאמור. האם זה לא מקטין את הקדוש ברוך הוא? האמת היא שאלה זו, נדונה פעמים רבות בלימודנו. אבל אומר כך, יש... מה שאתה כאן מביע בשאלתך זו, זה החשש של הפילוסופים, מפני ההגשמה. כן? אמרו הפילוסופים, כל התיאורים שנותנים לקדוש ברוך הוא הם הקטנה, כל וחומר תיאורים שעניינם בעצמם, לומר שהקדוש ברוך הוא תלוי בנברא. הכיצד? איך ייתכן שהבורא יתברך, חס ושלום, יהיה תלוי בנברא שלו? הכיצד? לא ייתכן, כלל וכלל. לא תעלה זאת על לב. מה המסקנה של הפילוסופים? מסקנת הפילוסופים היא שאלוהים לא זקוק לך. לא רק שהוא לא זקוק לך, הוא לא מכיר אותך. תשובה על השאלה, איפה שאלה? כן, סליחה הרב, איזה פרק? תשובה, סמך ב'. כן, עמוד רש כף ד', שורה 9. מה?
רשום שכתוב שישראל נפרד.
מה אתה רוצה ממני? האם כשהמהר"ל כותב ישראל בפרט, הוא מכוון לעומת שאר האומות? כן, לא פרטי ישראל. עכשיו בוא נחזור לאמצע התשובה שהייתי עסוק בה, לפני שעצרת אותי באמצע, שמת לב. כן, יש, אפשר לומר, ג' התייחסויות לשאלה שאתה שואל. ההתייחסות הראשונה היא ההתייחסות של הפילוסופים. הפילוסופים אומרים, לא ייתכן שהאלוה תלוי בנברא. אז המסקנה שלה היא מסקנה גם קיצונית, שאלוהים איננו, מכיוון שהוא לא זקוק לנו, אפילו גם איננו יודע אותנו. בעצם אין שום קשר... למה? זה מאוד הגיוני.
מה?
מאוד הגיוני מה שהם אומרים. אלוהים איננו מתעסק בקטנות. כי אפילו נגיד, אם הוא יתחיל...
הוא יודע על הקטנות.
רגע, אם הוא ידע על הקטנות, אז הם אומרים כזה דבר, שהקטנות יש בהם שינוי, כן? השינוי שולט בהם. כן או לא?
כן.
בטוח? כן. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא יודע דבר אחד, קטן, הדבר הקטן הזה, כיוון שהוא עתיד להשתנות, יהיה גם שינוי בידיעה האלוהית. ומאחר והאלוהים וידיעתו הם אחד, אז ידיעת השם את הדברים המשתנים, זה יניח, חס ושלום, שינוי בו.
זה לא נכון.
למה זה לא נכון?
אני אקח דוגמה קצת יותר פשוטה, כן? יש לי מכונים.
כן.
אני יודע את החלקים שאני יודע שיש גלגל, אני יודע שגם גלגל מתבלה. אני כבר מראש יודע שבעוד 40,000 קילומטר צריך להחליף עצמי. האם זה פוגע משהו בידיעה שלי? ריבונו שלום יכול לדעת מה יש היום, מה יש לי בעוד חודש, זה לא מפתיע.
נכון, אבל הנושא הוא נושא משתנה. במהותו. והנושא המשתנה, אם כן, הוא סוחב איתו את השינוי שלו אל האלוהות. כלומר, זה שהגלגל שלך, אחרי 40,000 קילומטר, יצטרך החלפה, אז זה עושה את כל הנושא של הגלגל, נושא בר שינוי. השינוי, השינוי הוא מהותי בגלגל, הוא משהו עצמותי בגלגל. ולכן, ידיעת האלוהים, את המשתנה, זה לא דבר הראוי לו. אלא הוא יודע באופן כללי שיש גלגלים, ושהגלגלים מתחלפים. כן? כי השינוי הוא דבר נצחי. אז את הנצחי הוא מכיר, לא את הפרט. כן. זה שיש שינויים כל הזמן בעולם ההוויה וההפסד, זה דבר נצחי. זה שדברים משתנים כל הזמן, זאתי מציאות נצחית, זאתי עובדה נצחית. נכון? סליחה. זה שדבר משתנה, זאת מציאות נצחית. אוקיי, אז את זה האלוהים יודע, אומרים הפילוסופים. למה? כי כל דבר נצחי הוא יודע.
למרות שזה בעצם
משתנה ולכל הכל זה משהו חדש. נכון, אבל השינוי כקטגוריה כוללת, זה הוא כן יודע. אבל השינוי המשתנה, הספציפי, הפרטי, הוא לא מכיר. ככה הם אומרים. בסדר? עכשיו, אם הם בהכרח צריכים לומר את זה או לא, הרמב״ם אומר שהם כתבו שזה שטויות. כן, שהם רצו להציל את האלוהות מגנות והפילו אותה ליותר מגונה. אז מה אתה אומר? הוא לא יודע כלום. בסדר? אבל מה שלא יהיה, לפי הפילוסופים, אלוהים איננו זקוק לאדם או לעולם. עד כאן ברור? בסדר. העמדה השנייה, כן?
יש מישהו
מהפילוסופים
שלא סובר ככה?
האם יש מישהו מהפילוסופים בכלל? הפילוסופים, הכוונה הפילוסופים.
כשדברים על פילוסופיה זה איזשהו תחום מסוים.
כן.
עכשיו, נכון שיש כל מיני גישות כאלה ואחרות, אבל יש מישהו שסובר אחרת לחלוטין?
יש מה שקרה פילוסופיה דתית. הפילוסופיה הדתית היא כבר הרכבה בין שתי מסורות. ואז כל אחד נוטה או לכיוון הזה או לכיוון הזה. למשל היה גוי אחד, לייבניץ. הוא היה גוי מאמין. מאמין בנצרות והכל. וכתוצאה מזה התפיסה שלו את האלוהות הייתה שונה לגמרי מזו של הפילוסופים הקלאסיים. למשל. אבל זה לא יקדם אותנו הרבה. אנחנו רק מנסים עכשיו לענות על השאלה שלך. והתשובה היא מספיק מורכבת גם ככה, כדי שלא נתחיל לסטות לכל מיני ענפים צדדיים. אז הפילוסופים אומרים שאלוהים איננו זקוק לאדם. בקצה השני, יש לך עובדי עבודה זרה. עובדי עבודה זרה אומרים שאלוהים צריך את האדם. האלוהים רעב. אם הוא לא יקבל קורבנות, הוא יחלש. הוא לא ימות, הוא לא ימות כי הוא בן על מוות, אבל הוא התעצבן, נכון? יש אלוהים בן 30 שיש לו חום גבוה, הוא מתעצבן. עכשיו, זה העמדה של עובדי עבודה זרה, והם כמובן עומדים באופן כותבי מול הפילוסופים. מהי תורת משה? תורת משה היא צודקת, כמובן, והיא אומרת שהאמת בנויה משלושה סעיפים. סעיף א', אלוהים איננו צריך את האדם. סעיף ב', אתה רוצה לתת את השיעור במקומי? או שאני אתן אותו? בסדר. אז סעיף א', אלוהים איננו צריך את האדם. סעיף ב', הוא רצה להיות צריך את האדם. ג', אלוהים צריך את האדם. בסדר? אני אחזור על שלושת הסעיפים בשבילך. סעיף א', אלוהים איננו צריך את האדם. סעיף ב', אבל הוא רצה להיות צריך את האדם. ג', אז הוא צריך ברצינות את האדם.
מה זה רצה להיות צריך?
תאר לעצמך עקרת בית שצריכה להכין את השבת. יש דבר כזה. יש הרבה עבודה, יש איזה ילד נודניק שכל הזמן, אמא, אני רוצה שוקולד, אמא, אני רוצה לשחק, אמא, תסתכלי, אמא, מה עושה האמא? הוא אומר לו, בוא ניתן לך תפקיד, תקלף תפוחי אדמה. נכון? שהילד מבסוט, עכשיו הוא עוזר לאמא לעשות את השבת. הוא הפסיק להיות נודניק, הוא קיבל משמעות.
אמנם האימה הייתה יכולה להסתדר בלעדיו, אבל עכשיו שהטילה עליו את התפקיד הזה, אז היא לוקחת בחשבון את העובדה שתפוחי אדמה יקולפו על ידו. נכון? ואם הוא לא יקלף, אז באמת יחסר עליו משהו.
והיא יכולה לעשות את זה
משום בעיה. מה? האימה. היא יכולה כל רגע להגיד, רגע, אתה לא מקלף, אני מקלפת.
נכון.
זה בדיוק העניין. אלוהים, עכשיו בואו נעשה את הנמשל עכשיו. אלוהים לא צריך את האדם. אבל הוא רצה להזדקק לאדם. למה הוא רצה להזדקק לאדם? לא למען עצמו, אלא למען האדם. כדי שיהיה לאדם משמעות.
שלא
מה?
שלא
היה. רגע, אל צבח. כן, הוא רצה להזדקק לאדם, לא למען עצמו, כי הוא לא זקוק לאדם, אלא הוא רצה שיהיה לאדם משמעות. הרצון שיהיה לאדם משמעות, מכריח כביכול, שהאלוה ירצה שהאדם באמת יוסיף לו משהו. ולכן, ריבונו של עולם, בכל גודלו, בגדלותו העצומה, איננו מתיירא כלל מההזדקקות הזאת, מפני גודלו. כלומר, אם אתה תיקח כנקודת מוצא את דברי עובדי העבודה זרה, אז אתה עשית את האלוהים קטן, ומלכתחילה צריך את האדם, מסכן, הוא לא יכול להסתדר אחרת. אם אתה לוקח את העמדה של הפילוסופים, אז אלוהים באמת יצא בסדר, אבל אנחנו על הקרשים. אם תיקח את העמדה של היהדות, יש פה נקודה מוסרית, שאף על פי שהאלוה נשאר בכל גודלו, דווקא גדולתו היא ענוותנותו. זה תשובה אחת.
כן, אני אומר, כל התשובות האלה, כל ההסבר הזה הוא טוב אחרי בריאת האדם.
לא, ההסבר הזה הוא לא טוב אחרי בריאת האדם. ההסבר הזה הוא טוב אחרי שהחליט הבורא לרצות. אחרי שהאלוה החליט שהוא בעל רצון, כלומר, היה לו רצון להמציא רצון, מאותה שעה יש מקום לשאלה עבור מי הרצון הזה. ואז נכנסים ללופ שתואר כאן. בסדר?
על בידת היהדות או על פי...
זה היהדות. בסדר?
כלומר, התשובה בית זה התשובה של היהדות.
התשובה השלישית, כן. ההסבר השלישי, זה הידיעה של היהדות.
מה? עם האמא, זה ההסבר של היהדות?
כן, יפה. זאת אומרת שבעצם, אם תשאל את עצמך, האם הפילוסופים צודקים? תשובה לא. האם העובדי עבודה זרה צודקים? התשובה לא. האם שניהם צודקים? כן. מובן? בבקשה.
אבל נתת א' ב' וג' של התשובה של היהדות.
כן.
זה לא בשלבים, זה בצורה אחת, אבל זה מידע נקודם.
ברור, אנחנו מנתחים את זה לשלבים.
זה אין, אדם לא יכול להגיד למצב כזה שבסימולטני עושה את שלושת אלה.
תראה, למשל, אני יודע, אדם מרים את היד. זה פעולה אחת. עכשיו, אם אתה רוצה לנתח מה המשמעות של הפעולה הזאת, אתה יכול לעשות איזה אלף מרכיבים לפעולה הפשוטה הזאת. בסדר? טוב, זהו. איפה היינו? אז אם כן, בואו נחזור עכשיו לנושא. מאחר וברצינות הקדוש ברוך הוא קשר את שמו באומה הישראלית, הוא עשה את זה ברצינות. אז מתוך כך, יש לו אינטרס גם לגאול אותנו. כלומר, עכשיו אנחנו יכולים ללחוץ על הכפתור הזה. אנחנו מנצלים. בלי סוף את הנקודה הזאת. אומרים לקדוש ברוך הוא, שמה יש לנו ג'וקר, כל פעם שאתה כועס עלינו, אם יש לנו זכויות, מה טוב, אין לנו זכויות, נו, מה תעשי לשמך הגדול? בסדר? זה איך שזה עובד. אז מה שאומר כאן, כי כבר בארנו לך בפרקים הקודמים, כי השם יתברך הוא כמו צורת ישראל האחרונה, ולפיכך שיתף השם יתברך שמו בהם. לא, ישראל. הקדוש ברוך הוא כמו צורה לישראל.
הוא כותב צורת ישראל האחרונה?
כן. הוא כותב צורת ישראל האחרונה. יש צורה ראשונה, יש צורה שנייה, וכו' וכו', צורה אחרונה. כלומר, צורת הצורות. זה דבר שבארנו בפרקים הקודמים. אני פשוט המום שעכשיו צריך להסביר את זה מחדש. טוב, אתה יודע, מכיר את המושגים של חומר וצורה? כן או לא?
לא.
חומר וצורה, כן. חומר וצורה הם מושגים שמקורם בלקסיקון של אריסטו. ומשמעותן באופן מקורב, לא מדויק, אבל באופן מקורב, כוח ופועל. הצורה זה מה שמוציא אל הפועל את החומר. כלומר, החומר הוא מחוסר צורה, זאת אומרת, בהגדרה, כן? החומר הוא אינסופי, אפשר לומר.
הוא הכוח.
הוא הבכוח. הצורה זה מה שמייחד, הספציפיות. ובעצם כל דבר אתה רגיל שיש לו צורה וצורה לצורה, עד שהשם יתברך הוא צורה אחרונה לישראל.
זה בעצם כאילו התכלית האחרונה.
לא, לא, לא. התכלית זה עוד סיפור אחר. צורה הכוונה שזה הייחודיות, ההגדרה. ההגדרה המהותית של, של עם ישראל. הצורה.
איך זה מתחיל, ואיך מגיעים
לכאילו ההגדרה האחרונה? איך זה מתחיל? למשל, תשאל את עצמך, מהי צורת ישראל, הפשוטה? תשובה, האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם יוצרי הזהות שלנו, נכון? אבל גם אברהם, יצחק ויעקב, הם לא המקור. בעצם הם גילוי של הרצון האלוהי, של הראשית. והראשית זה גילוי רצון השם. מסקנה, השם יתברך הוא צורה לישראל. צורה אחרונה, כמו זו שאתה מגיע אליה בסוף הדיון.
שלושת האבות.
לא, שלושת האבות זה לא צורה אחרונה. זה צורה אמצעית, נכון. אבל כשאתה בעצם עולה עד השורש, צורה אחרונה לישראל, זה הקדוש ברוך הוא. יפה. בין ישראל לאומות העולם זה שבדל אטומי. הקדוש ברוך הוא לא צורה לאומות העולם. הבורא האומות, אבל האומות הם נגררים אחרי היצירה הישראלית. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא העלה בדעתו, כן, העלה במחשבתו העליונה את בריאת האדם, איזה סוג אדם עלה בדעתו? מהי הזהות אדם? הזהות אדם זה ישראל. בסדר? אחרי זה נשארים כל האומות. יפה. כמו שלמדנו, שבדברי רבנו תם, המובאים, בתוספות בבא קמא, דף למדחת עמוד א', שישראל נקראים אדם, ואומות העולם נקראים האדם. האדם, הכוונה, אם אתה תיקח את כל המרכיבים של כל הבדיחות כולן, דהיינו, בסירה אחת נמצאים, יפני ובלגי וצרפתי ונורווגי ושוודי וסנגלי, תעשה ככה על כל האומות, תערבב, ככה, טוב, 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 יצא לך ישראל. מובן? טוב.
אז למה לא אומרים שכל האומות
בבת אחת הם גם מצוות? כל האנושות כולה, כן, אתה צודק. הלאה. כבר ביארנו לך בפרקים הקודמים, כי השם יתברך הוא כמו צורת ישראל האחרונה, ולפיכך שיתף השם יתברך שמו בהם, כי הוא יתברך צורת ישראל בפרט, וכמו בפרט לעומת אומות העולם. וכמו שאמר הכתוב, והכריתו שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול? ומצד בחינה זאת, שהוא יתברך צורת ישראל האחרונה, נאמר, צדיק ונושע. כי הוא יתברך נושע עם ישראל. כן, למדנו, בשיעור שעבר, התחלנו ללמוד את הפסוקים, את המקורות האלה. צדיק ונושע הוא, כן? הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע הוא. מי זה מלכך? לפי המדרש הזה שקראנו, מלכך זה הקדוש ברוך הוא. הוא גם צדיק וגם נושע. גם למדנו את הפסוקים האלה. היית בשיעור הקודם, לא? אז הכל מוסבר. לא רק שלא היית בשיעור הקודם, גם אין לך ספר. אז מה יהיה? זה מקשה מאוד על הבנת השיעור. זה לך. טוב, אפילו אני רואה ויש פה אנשים באינטרנט, אני יודע שעכשיו הם קוראים בספר. טוב, איך אני יודע? כי הוא כתב, סליחה הרב, איזה פרק? סימן שהוא רוצה לדעת איפה זה. טוב.
שאלה איזה ספר?
מה? לא, אין פה עוד איזה אחד?
כלומר,
כמה זמן ייקח לנו? טוב. מאחר שהוא צורה אחרונה לישראל, וגאולת ישראל נחשב לקדוש ברוך הוא גאולה גם כן. ורבי אבהו אמר, כן, אנחנו עכשיו ממשיכים את ניתוח המדרש שהתחלנו בשיעור הקודם. ורבי אבהו אמר, משה משבח את ישראל, אשריך ישראל, מי חמוך עם נושע בשם, מגן עזריך, ואשר חרב גאוותיך, ויכחשו אויביך לך, ואתה על במותיהם תדרוך. וזה הכתוב, הוא הכתוב האחרון שדיבר משה לישראל. כי מה כתוב אחר כך? לא. אחרי הפסוק, ואתה על במותיהם תדרוך, מה כתוב? ויעל משה. נכון?
ליד סוף התורה, זה תיאור של איך שמשה עולה להר ומת שם וכו'. יש שם עוד דברים שהשם אומר לו, אבל אין כבר יותר דברים של משה. כלומר, המילים האחרונות שאמר משה לישראל בחייו, היו המילים האלה. אשריך ישראל, מי כמוך, עם נושע בשם. זאת אומרת שכאילו, גם השם נושע בך. ואשר חרב גאוותיך, ויקחשו אויביך לך, ואתה על במותמו תדרוך. מה? ואתה, באלף, מה? איך אתה שואל שאלה כזו? הרי שרפניך את הספר. לא, לא. ואתה על במותמו תדרוך, וזה הכתוב, הוא הכתוב האחרון שדיבר משה לישראל. כי ראוי שיהיה הכתוב הזה אחרון. אחרון, כי הוא המעלה והמדרגה היותר עליונה והאחרונה לישראל. כי בוא נזכר שהשם יתברך הוא צורה האחרונה לישראל, כי נכתיב מי כמוך, עם נושע, בא השם. עם נושע לשם, אין כתיב, אלא בא השם. רצה לומר, בוא יתברך עצמו נושעים. מפני כי הוא יתברך צורה האחרונה לישראל, ולכך הם נושעים בשם. כן. איך אתה יודע שרשום? אתה שואל למה כתוב אשריך ישראל ולא אשריכם ישראל? ישראל זה שם קיבוצי, זה שם של הכלל. אשריכם ישראל זה הפרטים. וכל המעלה של ישראל, כשאנחנו מדברים שישראל הם נושאים בשם, כלומר שנפגשים עם עצם האלוהות, זה נאמר על הכלל, לא על הפרט. אני לא יודע על מה אתה מדבר. טוב, ולא כתיב, מה?
המשפט הזה שהיה כתוב.
אני לא יודע על איזה משפט מדבר. כן, מה אתה אומר? דבר.
מדבר על ישראל בכוח או ישראל בפועל הכשרות?
מדובר על נשמת ישראל. נשמת ישראל זה דבר מציאותי. אז זאת אומרת שנשמת ישראל היא נושעת בשם. כלומר, היא לא נושעת על ידי משהו אחר. זאת אומרת, זה כמו שרבי עקיבא אמר, שמקווה ישראל השם, אז זה מקווה ישראל, מה המקווה מתאר את התמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. איך המקווה מתאר? צריך להיכנס בפנים, נכון? אז מה זה שהשם מתאר את ישראל? שאנחנו נכנסים בו, כביכול. כן, נכללים בו.
אז זה כבר הפסוק הזה, הסיכום של משה, זה בעצם מימות המשך.
זה המדרגה העליונה יותר. כן?
זה בעצם
זה... זה, כן, זה המדרגה האחרונה, ולכן היא הוזכרה בסוף דברי משה. לא בכל התורה כולה, רק בנקודה הזאת. כן. ולא כתיב מהשם שהיה משמע... גם מה שאתה שאלת, שאלה מאוד חשובה. האם הדבקות הזאת שמדובר עליה כאן היא בכלל או בפרט? זה הבדל חשוב מאוד בין הנצרות שאמרה שזה נאמר על פרט, לבין היהדות שאומרת שזה נאמר על הכלל. כן? ולא כתיב מהשם, כן? יכולת להגיד שאנחנו נושעים מהשם, מאת השם. על ידי השם, שהיה משמע פירוט והבדל, ודבר זה דומה, מה?
יש לחזור לתשובה שאלה, אם אני מבין נכון, אני מדבר על כך שהנצרות מדברת על קדושת פרט,
הנצרות אומרת על פרט, על פרט אחד, אותו האיש, שהוא גילוי השם, הוא האלוהות. על כלל ישראל, על כלל ישראל, על הנשמה הכללית שלנו.
ואז מה החלק של הפרטים בכל הסיפור?
הפרט שואב מזה, יונק מזה, מואר מזה, דבק בזה. הוא לא זה. אז כשהפרט משבש, אז הוא נחרט מן הכלל, חשוך. יש אפילו קראת, כן? ונחרטה מאה מאה.
זאת אומרת, כל הזמן בעצם, הפרט מתייחס לכלל, ולא יוצא לנצרות, יש רק פרט בלבד.
הפרט במקום הכלל.
במקום הכלל.
כן, הרי מה הם אמרו שם? הם אמרו שיש לו 12 תלמידים, במקום 12 שבטי ישראל. נכון? פרטים. יפה. ודבר, נכון, יאללה, יאללה, בוא נמשיך. ודבר זה, לא לעשות השלכות. מה שלומדים, לומדים. בסדר? נצטרך אחר כך לברר האם כל הנגזרות שגזרת מזה הן נכונות או לא, לא ניגמר. לא נגמור. אנחנו ניגמר יותר נכון. ודבר זה דומה לאדם שיש לו שאה של מעשר שני, שפודה את מעשר שני במעות. כך ישראל נבדים בקדוש ברוך הוא עצמו, והוא עצמו גאולתם של ישראל, כלומר שהכסף של מעשר שני הוא גאולתם, הוא גאולת ופדיון הפירות. כן, זה גם כן במדרש שלמדנו. וכל זה, כמו שאמרנו, מפני שהשם יתברך הוא צורה אחרונה לישראל, לכך ישראל נבדים בו בעצמו. ולא תאמר כי מן השם יתברך מתחייב הוא בא הגאולה של ישראל. אז תאמר שיש הקדוש ברוך הוא ויש הגאולה. אגב, יש על זה פסוק שאנחנו קוראים אותו אחרת בספר שמואל ובספר תהילים. נכון? בספר תהילים אומרים, מגדיל ישועות מלכו. נכון? מגדיל ישועות מלכו. בספר שמואל כתוב, מגדול ישועות מלכו. כן? נכון?
בברכת המזון.
בברכת המזון, יש כאלה שמבדיל בין מגדיל למגדול, אם זה שבת. אז הבעיה היא ככה, זה כתוב בשמואל ב', מגדול. אז מישהו כתב בסוגריים, בשמואל ב', בשין ב', בשב. אז מזה נעשה בשבת.
זה ההסבר האמיתי, שמעתי את זה פעם.
האם זה ההסבר האמיתי? אני לא יודע. ככה יש אומרים שזה הסיבה.
מגדול כאילו לא בשבת, אלא
ממוסד.
אחר כך, זה מוסכים מאוחרים מזה. כן. אז לא יודע אם זה ההסבר האמיתי או לא. אולי.
אז מה, זה צריך להגיד.
שמה?
שביום חול זה מגדיל, זאת אומרת, מבחינת גלות, אנחנו הולכים ומגדלים בזמן,
זה מדרש? אני לא בטוח בכלל שזה מדרש. תראי לי. אני עוד אמרתי להסביר, אבל is the purification through the Torah because water is Torah? זה מה שאתה אומר, זה נכון, אבל זה לא הנושא. אנחנו לא מדברים על טהרה על ידי התורה, אנחנו מדברים על טהרה על ידי הקדוש ברוך הוא. מקור התורה. בסדר? הוא שאל, is the purification through the Torah because water is Torah. בסדר? אז אני אמרתי, מה הבעיה?
כמו שכשמישהו שואל פה, אתה חוזר באינטרנט של אינטרנט, אז הוא שאל אותם, אתה חוזר
שבילה. אני חזרתי, אתה רוצה שאני עוזר עוד פעם?
רוצה שתרגם.
מה? אתה רצית תרגום.
תרגום.
אז תגיד, מאיפה אני צריך לדעת? חשבתי שאתה אומר שאני אחזור על השאלה. טוב. Est-ce que la purification est à travers la Torah parce que l'eau, c'est la Torah?
ערבית.
ערבית? אבל האנשים לא הבינו. טוב, הלאה. אז כן, אז מגדיל ומגדול. מגדיל ישועות מלכו, ומגדול ישועות מלכו. אז הרב ציודה היה מסביר שיש הבדל בין שני הפירושים, שני הפסוקים, בגלל שהאחד הוא בספר תהילים, והשני בספר שמואל. ספר תהילים הוא בכתובים, שזה מדרגה נמוכה יותר, וספר שמואל זה בנביאים, שזה מדרגה עליונה יותר. אז בספר תהילים במדרגה הנמוכה, את אומר שהשם מגדיל את הישועה. אז הוא לא הישועה. הוא מגדיל את הישועה, מגדיל ישועות מלכו. לעומת זה, ספר שמואל הוא עצמו הישועה, מגדול, מגדול זה מגדל. הוא מגדול ישועות, הוא בעצמו.
איזה הפריאה זאת?
מה? מגדול, כמו מכלול, כמו, אני יודע, מצבור. אז יש מגדול, בסדר? אז מגדול זה שם דבר. כלומר, כאילו, הקדוש ברוך הוא בעצמו המגדול של הישועות. אז נכון, ולכן בשבת, שזו מדרגה יותר עליונה, ככה הרב ציודה היה מסביר, בשבת, מדרגה יותר עליונה, אנחנו אומרים כמו הנוסח שבשמואל. אז זה גם כן מה שאומר כאן המהר"ל. איך כתוב כאן? ולא תאמר, כן, ארבע שורות לפני סוף העמודה. ולא תאמר כי מן השם יתברך מתחייבו בה הגאולה של ישראל. כי דבר זה אינו. רק כי הוא יתברך, הוא עצם גאולתם של ישראל. ולכך אמר משה, באחרון דבריו, אשריך ישראל מכמוך המנושה בשם, מגן עזריך ואשר חרב גאוותיך. ובפסוק הזה, נזכרים שלושה דברים אשר יש לישראל מן השם יתברך. האחד, החוזק שיש לישראל מן השם יתברך. כן, הרי מי כמוך עם נושה בשם?
מגן עזריך.
מגן עזריך. כי אף אם כל הגויים יבואו על ישראל לעקור אותם, אין יכולים להם. מפני שהקדוש ברוך הוא צורה אחרונה לישראל, ואיך אפשר שיהיו עוקרים אותם אחר שהוא יתברך צורה אחרונה להם? ולכך אמר, מי כמוך עם נושה בשם? מגן עזריך. מי זה מגן עזריך? השם הוא מגן עזריך. שהוא יתברך, מגן עזריך, שהוא יתברך, מגן וצינה של ישראל בעצמו, כמו שהתבהר. כי הקדוש ברוך הוא המגן.
זה לא כפל, מגן עזריך?
מגן שעוזר לך. ולכך אמרו בפרק כמה דפסחים, תניא, דבי רבי ישמעאל אומר, בזכות שלוש ראשון זכו לשלוש ראשון. בזכות שלוש ראשון זכו לשלוש ראשון. מה ראשון? הוא יסביר לך. מה? לא, לא הזכרנו, אבל עכשיו הוא יסביר. להחריט זרעו של עמלק, לבניין בית המקדש ולשמו של משיח. להחריט זרעו של עשיו שנאמר, ויצא הראשון אדמוני, אז עשיו נקרא ראשון. לבניין בית המקדש דכתיב כיסא, חבוד, מרום, מראשון, מקום מקדשנו. אז מקום המקדש, הר הבית, נקרא ראשון. ולשמו של משיח דכתיב, ראשון לציון, הנה הנם עד כאן. ולירושלים מבשר אתן. כוס ישועות. נפסה. מה?
כיסא הכבוד זה בית המקדש?
כן, כן. כיסא הכבוד זה בית המקדש. שלושה דברים בלכות מלאכים. שלוש מצוות שנכנסו לארץ. דברים אלו, עכשיו מה זה השלושה ראשון? שכתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון, אך ביום הראשון תחריטו שעור מבתיכם, וכו'. כלומר, יש שלושה דברים שנקראים הראשון, ובזכותם זכינו לשלושה הראשון, להחריט זרעו של עשיו ושל עמלק, בית המקדש, שמו של משיח.
איך מביאים זה לזה?
הוא יסביר הכל, בשביל זה הוא פה. כן, מה אתה רוצה?
בראשית רבה, בפרק א' במדרש ד', כתוב שישה או שבעה דברים שהם נבראו לפני עולם וכמה שלום מחשבה, יש תורה בכיסא כבוד, ואחרי זה הוא מונה גם בית מקדש בין היתר של אבות בישראל.
נכון.
אז מה...
איך אתה אומר, ובראשית רבה כתוב שבין השבעה דברים שקדמו לעולם היה גם בית המקדש, גם כיסא הכבוד. אז איך זה מסתדר עם מה שאמרתי כאן, שכיסא הכבוד זה בית המקדש? תשובה, כיסא הכבוד נמצא במקדש. כיסא הכבוד זה לא המקדש. אבל איפה הקדוש ברוך הוא יפסן אותו? במקדש. בסדר? כן, לא נכנסים כאן לפרטים.
אבל עמלק זה לא,
עמלק הוא זרעו של עשיו, נכון. נכון, נכון. טוב. אז דברים אלו צריכים פירוש. הנה, אתה רואה? המהר"ל כאילו שמע אותך. שאלת מה פירוש? אז הוא מסביר, דברים אלו צריכים פירוש. כי מניין לנו דברים אלו לומר, כי בזכות שלושה ראשון, זכו לי שלושה ראשון. כי אף אם הם משותפים בשם ראשון, בשביל כך אין מחיוב לומר שבשכר ראשון זכו לשלוש ראשון. אבל, ביאור עניין זה, כי השאור ראוי לבטל ביום הראשון של פסח. הרי כתוב, אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם. נכון? כתוב, אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם. כי השאור אינו ראוי לאכילה, והוא כולו פסולת, כמו שהוא השאור באמת. כן, לכאורה, הרי דבר מאוד מוזר, המצווה תשביטו שאור, הייתה צריכה להיות תשביטו חמץ. הרי יש מצווה גם לבטל את השאור, גם לבטל את החמץ, נכון? האמת היא שמבחינה היסטורית זה מובן. הרי מה האדם היה מחזיק בבית? האדם לא היה מחזיק בבית חמץ יותר מיום. פעם לא היו דרכים לשמר לחם. כן, כלומר, אדם גמר לאכול היום את הלחם, אין לחם למחר. אז לא צריך להגיד, תשביטו חמץ. אבל השאור, אדם היה שומר אותו כל הזמן, כדי לעשות עוד פעם עיסה חדשה.
אבל יש חמץ בכלים.
איזה חמץ בכלים? מדאורייתא אין. כן, אז כלומר, מן התורה, הדבר הפשוט ביותר היה שאדם מגיע לפסח, הדבר היחיד שנשאר לו לשרוף, זה השאור. כן, זה כמות קטנה, את זה הוא שורף, גמרנו. תשביטו שאור מבתיכם. כלומר, זה מבחינת ההוויה, הריאליה התנכית. מה?
אבל
כן, זה מאוד מעניין איך שהיום ניקיון פסח זה הפך להיות יותר חשוב חג עצמו. טוב, אמא שלך הייתה שמחה, לא, רגע, אבל היא שומרת פיתות בפריזר. אז ברגע שהיא שומרת פיתות בפריזר, אז צריך גם להוציא את הפיתות. בקיצור, אנחנו כבר, ויש עוגיות משומרות והכל, אנחנו כבר לא כמו שחיינו פעם. פעם זה היה פשוט, אדם לא היה לו חמץ יותר מ-24 שעות. כן, טוב. אז לכן מה שכתוב כאן תשבית שעור, אבל כאן המהר"ל נכנס יותר לעומק. דווקא השעור הוא ראוי להשבתה, כי השעור יותר מכל דבר הוא פסולת, הוא מצד עצמו לא ראוי לאכילה.
אבל מצד
שהוא
גם מטפיח.
הוא מטפיח אחרים.
כן, זאת אומרת שאם אתה לא מחסל אותו, אז הוא גורם...
כן, בדיוק. אם אתה לא מחסל אותו, אז הוא פוגע באכילה, הוא כאילו גורם לתוצאה של החמצה. אבל ביור עניין זה, כי השעור ראוי לבטל ביום ראשון של פסח. כי השעור אינו ראוי לאכילה, והוא כולו פסולת, כמו שהוא השעור באמת. אגב, אדם כן היה שומר קמח.
קמח
זה לא חמץ. לפחות קמח של פעם. היום הקמח של ימינו עובר לטיטה, יש חשש וזה, לא משתמשים בקמח הרגיל. אבל איך כתוב בקיצור שולחן ערוך? אדם יש לו שק קמח, נגיד. שק קמח, והפינה התרטבה. מה עושים עם זה בפסח? פינה, הפינה של השק. מה הוא צריך לעשות? חותך. חותך את הפינה, זה הכל.
אז כל הקמח, אני פה את זה לטיטה.
לטיטה זה מעבירים את החיטים בזרם חזק של מים. לפני התחינה. כן, עכשיו, הסיכוי שזה יחמיץ הוא סיכוי קטן, כי זה באמת בזמן קצר וזה מתייבש מיד. אבל בכל זאת, זה נגע במים. הרב אמר שהנביאים במעלה גבוהה מכתובים, אך לפי מה שידוע לי, מותר להניח כתובים על גבי נביאים, והפוך. וכן בתפילת מוסף של ראש השנה, מופיעים בפסוקים של זיכרונות שופרות, נביאים אחרי כתובים, וכן מובא באורות הקודש, לא זוכר איפה אולי א', ששניהם באותה מעלה. נכון. הקדושה של הנביאים והקדושה של הכתובים אותה קדושה. אבל מעלת הנבואה היא לא אותה מעלה, ואני אסביר לך גם למה. כי דברי הנביאים זה הדברי הנבואה, כלומר, זה דברי הנבואה עצמה. הכתובים זה מה שהנביא כתב, לא מה שהוא אמר. זה מדרגה נמוכה יותר. אם מישהו
מדבר... שמואל אמר אותו?
ספר שמואל, שמואל אמר. ספר תהילים, דוד כתב. או? מצד שני, יש מעלה לכתובים שאין לנביאים. שהכתובים נכתבו על מנת להיכתב. זאת אומרת, כשאני נפגש עם הספר של הכתובים, זה מה שהנביא רצה לכתוב. אז מבחינה זאת זה יותר ישיר. מה שאין כן, כשאני קורא את דברי הנביאים, הנביא לא התכוון לעשות מזה ספר בהתחלה. הוא רק דיבר. דיבר. אחר כך החליטו, תשמע, הנביא אמר דברים שראוי לשמור אותם לדורות, כתבו. יוצא לפי זה שהכתיבה היא נגזרת, היא מדרגה רחוקה יותר מן המקור. אז מבחינת הכתיבה, הכתובים עליונים יותר. מבחינת הנבואה, הנביאים עליונים יותר. לכן הם משתווים בקדושתם. לכן כתובים, אפשר להניח על נביאים, נביאים על כתובים, כפי כל הראיות שהבאת ירון היקר. כן.
הנביאים הרי כל הדיבור שהם אמרו, הם אמרו מתוך...
סליחה, זה היה, כל מה שאמרתי עכשיו היה כדי לענות על שאלה שנשאלה בצד. אין שום עניין להרחיב את הדיון בשאלה שעכשיו עניתי. בסדר? אני עכשיו רוצה לחזור למאמר. אז אם כן, בפסח, כן? אבל ביור עניין זה, כי השעור ראוי לבטל ביום הראשון של פסח, כי השעור אינו ראוי לאכילה. והוא כולו פסולת, כמו שהוא השעור באמת. וראשון של פסח, שהוא התחלת הוויית העולם, כי הוא חודש האביב, מה זה האביב? זה ראשית החיות. ובזמן הזה ראוי לבטל הפסולת מן העולם, ולבער אותו כמו השעור והחמץ.
אם הכל נמצא במעגל, כדי שיבוא אביב צריך להיות חורף לפניו.
נכון.
ולפני שיבוא חורף צריך להיות
שישלכת
קודם. אז
מה?
כל
המתחילים
כאילו אביב הוא
התחלה. רגע. כדי שיבוא אביב צריך שתהיה שלכת קודם. בסדר? שלכת של מה? שלכת של עלים חיים.
אז זאת אומרת, צריך תרנגולת.
בסדר, אתה צריך להתחיל באיזשהו מקום, לא?
אז מה פחות האביב?
ואגב, לגבי הביצה והתרנגולת, מה התחיל קודם באמת?
התחיל
לפי התורה, זה התרנגולת. נכון?
גם אדם שנולד, תעשו את הרבה
שנולד. נכון. טוב. ולכך, בזכות ביום הראשון, שהוא השבטת השאור, שהוא פסולת, ומבארים אותו מן העולם, זכו להחריט זרעו של עמלק, שהוא כולו פסולת. כלומר, יש יחס ענייני בין השבטת השאור לבין החרטת זרע עמלק. כדכתיב, והיה בית יעקב אש, ובית עשיו לקש, והקש הוא פסולת, והסרת הפסולת הזה הוא השלמות הראשונה. עכשיו, מה הדבר השני שנקרא ראשון? נכון, אותו דבר, גם לגבי חמץ, אם אתה שרפת רק חצי, לא עשית כלום, יפה מאוד. עכשיו, הדבר השני שנקרא ראשון זה 15 בתשרי. זה יום ראשון של סוכות, שגם הוא נקרא, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. מה זה כאן? מה, יש פה שאלה, ההבדל בין חכם עדיף מנביא. דברים יפים. ההבדל בין חכם עדיף מנביא. זה אפילו לא שאלה. צריכים להבין את זה? ההבדל בין חכם עדיף מנביא. לא, אבל לא הבנתי את הצורה של המשפט אפילו. לא, הוא לא כתב מה. הוא מתחיל, השאלה מנוסחת כך. ההבדל בין חכם עדיף מנביא.
מה זה נקטע את
ביתנו? כן, כאילו מה אתה אומר? כמו שאתה אומר, מה ההבדל בין שולחן? אתה רוצה כבר להסביר אותו. אני אומר שפה זה לא עברית. אז אני לא יכול להתייחס לשאלה של אלה מנוסחת בעברית. טוב.
אתה אמרת שהשני זה משהו עם סוכות, אבל פה...
ויום תדבב בתשרי, שזה יום ראשון של סוכות.
אבל פה רשום בהתחלה שלה, זה רשום שזה עמלק, ואחרי זה מניין בגמילה, ואחרי זה שמו
שמשיח. אשריך שראית את הכתב יד של המהר"ל.
כתוב,
כן, כתוב, אתם כן כתוב, בסדר. כתוב, בזכות ג' ראשון, זכו לג' ראשון, נכון? אז מה זה בזכות ג' ראשון? האחד זה, אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם, השני זה, ולקחתם לכם ביום הראשון.
השני,
כן. בזכות ג' ראשון, שלא צוטטו פה על ידי המהר"ל, זכו לג' ראשון, שכן מצוטטים על ידי המהר"ל. אז יש סך הכל שש ראשון, בסדר? ויום תדבב בתשרי, נקרא גם כן ראשון, לפי שהוא ראשון אל השלמה. כי בתדבב בניסן, חודש האביב, והוא התחלה, לפי שבו מתחיל הוויית העולם. כך, תדבב בתשרי, כבר הכל הוא בהשלמה, כל הדברים שהם בעולם, זה סוף העונה החקלאית. לכך נקרא ראשון, מצד שהוא עיקר גם כן, והוא ראשון השלמת הוויה. אגב, בגמרא לומדים שם הלכות מה... הקש בין הראשון של פסח לבין הראשון של סוכות. למשל, כשם שיש מצווה לאכול כזית מצה בליל הסדר, כך יש מצווה לאכול כזית פת בליל ראשון של סוכות. נכון? יש מצווה כזאת. ולכך, בשביל זה, יזכו לבית המקדש. כי בניין בית המקדש, השלמת העולם. לכן, היום הראשון של סוכות, יש לו יחס אל בית המקדש, שהוא גם כן השלמת העולם. אגב, באמת כתוב שם, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכו', ושמחתם שבעת ימים לפני השם אלוהיכם. בסדר? ובזכות, ולקחתם לכם ביום הראשון, דבר זה עניין בפני עצמו. כי מצד השלמת הוויית העולם הזה, מגיע לקנות השלמה יותר עליונה, והוא הדבקות בו יתברך, ולכך כתיב אצל מצוות עולב, ולקחתם ושמחתם לפני השם אלוהיכם, כי השלמת העולם מביא עוד השלמה אחרת עליונה, עד שיהיה להם הדבקות בו יתברך. ולכך נוטלים לולב ושמחים. מה אתה אומר? כשזה מתחיל, זה גם חל בשבת אז. אתה מתכוון לשאול שאלה שהיא הרחבה של הנושא שאנחנו עסוקים בו. מה נעשה? לא נתייחס. בסדר? מדוע? כי אנחנו רוצים להתקדם במהר"ל. ואם אני אענה על שאלתך, זה פשוט יקטע את החוט של השיעור, אז אי אפשר. כן.
וידוע כי השמחה היא בשביל השלמות העליונה, כשם שהבכי והאבל בשביל הפסד. כך השמחה בשביל ההשלמה. וכאשר ישראל מקבלים הדבקות בו יתברך, והוא השלמה האחרונה, ולכך כתיב, ושמחתם לפני השם אלוהיכם. ולפיכך, בזכות ולקחתם לכם ביום הראשון, יזכו לשמו של משיח. כי המשיח הוא יהיה משלים את העולם, ויהיה בהשלמה, עד שהוא יתברך צורה אחרונה לישראל, וזה השלמה האחרונה והדבקות הגמור. אז כך יש לנו שלושה ראשון. יש לנו ראשון כנגד השבטת השאור, שבזכות זה זכו להכרתת זרעו של המלאק. יש לנו יום הראשון של סוכות. אתו ביום הראשון כל מלאכת עבודה לא תעשו. ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון. אז הראשון כנגד ההשלמה, וזה זה בית המקדש, ויש ולקחתם לכם ביום הראשון, שזה הראשון השלישי, זוכים לשמו של משיח, שהוא משלים את העולם. ובשביל כך כתיב, ושמחתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים, כי כל השלמה יש בה שמחה. ולכך אמרו, בזכות ולקחתם לכם ביום הראשון, נזכו לשמו של משיח, כי המשיח הוא השלימות האחרונה, שיקנו הדבקות בו יתברך. מה? מה זה קשור ללולב? הלולב זה ביטוי לשמחה. איך הלולב הוא ביטוי לשמחה? מתי אדם שמח? כשהוא לוקח משהו ירוק ביד. ירוק ורענן. ככה מסביר הרמב״ם במורה נבוכים. אגב, זה מעניין שאצל הבדואים, הצבע האהוב עליהם זה הצבע הירוק. בכלל אצל המוסלמים, נכון? הם אוהבים את הירוק, לא יודע איך. כל דבר הם צובעים בירוק. ירוק כזה מגיל כזה. עכשיו, הירוק זה בא בגלל שאצל הבדואים, יושבי המדבר, הירוק זה, מה, זה מבטא שמחה. אתה אומר משהו ירוק, משהו שמה סוף סוף עם קצת מים, משהו. כן. לכן, הרמב״ם אומר שיושבי המדבר הם אוהבים דברים ירוקים. לכן כשהקדוש ברוך הוא ציווה את ישראל לשמוח על זה שהם הגיעו לארץ ישראל, אמר להם לקחת מהמינים הירוקים שיש בארץ ישראל. הנה, יש פה שאלה.
זה
התיקון,
כן.
האם ההבדל בין נבאים לכתובים דומה להבדל בין חכם לנביא, וחכם עדיף מנביא לפי אורות? יכול להיות. יכול להיות, כי זה לא לגמרי מדויק. א', בגלל שחכם עדיף מנביא זה לפי הגמרא. ב', נבאים, אני חושב שאני מכוון לנביאים, אבל זה בסדר. אני לא יודע, אבל הכתובים זה לא בדיוק חוכמה, זה חוכמה של הנביאים. אז כך שיש צד עליון גם בכתובים. כן? אז זה קרוב, אבל זה לא בדיוק אותו הדבר. יישר כוח על מקצה השיפורים.
הרב, כן. אם בן אדם מחזיק זהב, משהו בצבע זהב, זה
בסדר? אם אדם מחזיק משהו בצבע זהב, אז הגמרא אומרת שהמהדרים בחג הסוכות היו לוקחים את הלולב בגימוניות של זהב. כלומר, היו מוסיפים כל מיני קשקושי זהב, כמו שאגב אחינו הספרדים עושים, שמאתרים את הלולב בכל מיני סרטים מוזהבים וכדומה. נכון, אבל אנשי היישוב אוהבים את הזהב. אז קצת מזה, קצת מזה, קצת ירוק, קצת זהב, ככה, שילוב הצבעים, ככה, משהו. בסדר? טוב, עד כאן להיום.